אשלח לכם מצגת ב-PDF. לאחר ההרצאה אני אשלח לכם מצגת ב-PDF. קודם כל אני אציג את עצמי, בסדר? אני גם אסביר קצת על ההרצאה הזאת, מה הולך להיות פה, מה היה אמור להיות ומה הולך להיות בפועל, ואנחנו נתקדם משם. עכשיו בהמשך אתם כולכם מושתקים מטעם אדמיניסטרטור, אבל בהמשך אני ארצה אתכם כאילו שתשאלו שאלות, שיהיו דברים. עכשיו תראו, ההרצאה שהייתה אמורה להיות, זה היה 3ט1 ו-62א, זו הרצאה שאני מעביר אותה הרבה, יש הרבה ניואנסים בסעיף 3ט1 ובסעיף 62א שהיה ניתן לקחת בהם פוזיציות, גם היום ניתן לקחת בהם פוזיציות, הרבה ניואנסים שהרבה אנשים לא מכירים אותם, על פניו אומרים, החוק חל בכל מקרה, ואני לא מסכים עם זה, אוקיי? אבל היות ויש את החוק החדש של 62א, אז אני מעדיף לתת לו משקל יותר, וככל ונעבור על כל הפינות הקטנות ב-62א החדש, אז אנחנו גם נעבור על 3ט1, אוקיי? אז זה לגבי זה. אני אציג את עצמי קודם כל, ראשית כל, בסדר? אז שמי אוהד פטיטו, אני עורך דין במשרד עורכי דין, כפי שאתם רואים גם במצגת. זה הנייד שלי והמייל שלי, אם תרצו להתייעץ לאחר מכן או לדבר על תיקים שקיימים אצלכם, אז אתם מוזמנים לפנות. אני אספר קצת על מעללי עד ליום זה. אז כפי שאמרתי, אני רואה חשבון ועורך דין. תחילת דרכי התחלתי כמתמחה ב-EY חצי שנה, לאחר מכן עברתי לרשות המיסים, שם הייתי במשך 7 שנים, רשות המיסים, תחילה כמפקח מס הכנסה, לאחר מכן הייתי כרפרנט במחלקה המקצועית, יותר נכון זה לא היה בדיוק במחלקה המקצועית, זה היה בנציבות של מס הכנסה, הייתי תחת סמנכ"ל אחר, אבל זה אותו רעיון, הייתי רפרנט במספר רב של פקידי שומה, תוך כדי עשיתי תואר ראשון ושני במשפטים, לאחר מכן יצאתי להתמחות במשפטים במשרד עורכי דין בוטיק שמתעסק במיסים, וכיום כפי שאמרתי יש לי משרד משלי שמתעסק אך ורק במיסים, טיפה מה שנקרא חוק החברות, אבל בעיקר הדגש העיקרי הוא על מיסים. אוקיי, אז מכאן נתחיל. אז כפי שאתם יודעים, ב-31, 30 בדצמבר, העבירו את חוק השם, חוק אגרסיבי, תיקון לפקודת מס הכנסה, בין היתר תיקון לסעיף 62א, תיקון לסעיף 77א, א' קטן, וחקיקת סעיפים 81א עד ג', אוקיי? לפקודה. ובעצם זה באו לטרגט כמה אנשים ספציפיים שאנחנו נמנים עליהם, רואי החשבון, עורכי הדין, כל נותן שירותים שיש לו חברה או כל חברה שיש לה נכסים ואו נכסים פסיביים, מניות או משהו כזה, okay? הם באו לטרגט את זה, הם באו וציינו שהמדינה עכשיו צריכה כסף, הקופה הציבורית התרוקנה בעקבות המלחמה, והם רוצים בעצם את המיסוי של העודפים, אבל הם הגדילו ועשו, הם לא רק רוצים את המיסוי של העודפים, הם גם רוצים שלא יהיו עודפים. זאת אומרת, שלא תוכל לייצר עודפים, שכל ההכנסה תושקף בעצם ליחידים, ככל ואתם עומדים על התנאים שב-62א, כפי שאנחנו נתבונן. בסדר? אז בואו נתחיל. אז מיסוי שוטף של סעיף 62א. אז סעיף 62א מתחלק לכמה חלקים. החלק הראשון זה 62א(א), אוקיי? חברות ארנק ותיקונים לנוסח הישן. יש לנו הבדל אחרי זה במיסוי בין חברת ארנק לחברת עתירת יגיעה אישי, או להכנסות שותפות סלש דיווידנד, אוקיי? אבל בואו נעבור בקצרה על חברות ארנק. מה היה הדין עד היום ומה התיקונים החלים מהיום, אוקיי? אז בוא נתחיל בתיקונים לנוסח הישן. יש לנו פה בעצם סעיף 62א בנוסחו הישן, לפני התיקון, חילק לנו, בעצם עשה לנו חיים יחסית קלים. מה הוא אמר? הוא אמר, בוא, אני רוצה לצבוע הכנסות של נושא משרה, או חברת שכיר, שהיא תהיה באמת חברת ארנק לכל דבר ועניין. ולצורך חברת שכיר, הם גם קבעו חזקת שכיר, אוקיי? אז בואו נעבור עליהם. אז הכנסה שמקבל יחיד בגין שירותי ניהול כנושא משרה, וכמובן בחוק מופיע לנו מה זה נושא משרה. דרך אגב, גם היום מופיע. מי הוא נושא משרה? זה יכול להיות דירקטור, זה יכול להיות מנכ״ל, זה יכול להיות סמנכ״ל כספים, זה יכול להיות כל האנשים האלה, כל הפונקציות הבכירות בארגון, יכולים לענות על ההגדרה של נושא משרה, והם לא רצו, בעצם, רשות המיסים ראתה שאותם נושאי משרה התאגדו כחברות, ובמקום לקבל משכורת 2-2 או לחילופין 2-10 לדירקטורים, הם התאגדו כחברה ושילמו מס חברות בלבד. דרשו הוצאות וכל הדברים האלה, רשות המיסים לא אהבה את זה. אני זוכר את החוק הזה עוד שאני הייתי ברשות המיסים, אני זוכר את הדיבור סביב החוק הזה, וזה היה המטרה העיקרית, לטרגט את אותם אנשים שעושים מניפולציה למערכת. אוקיי? יופי. לחילופין, באו ואמרו, רגע, יש מצב לחברת שכיר. מה זה חברת שכיר? זאת אומרת שבן אדם, נגיד עכשיו, ניקח לדוגמה, איזשהו עובד בהייטק, שהוא היה שכיר, היה מקבל אופציות מן הסתם, והיה מקבל גם משכורת מאוד יפה. של בין 50 ל-80 אלף שקלים בחודש. משכורת. המשכורת הזאת הייתה חייבת במס שולי. היה חייב עליה ביטוח לאומי. אותו שכיר בהייטק אומר, בוא, אני צברתי שם משלי, החברה אוהבת אותי, אני אוהב את החברה. עכשיו בוא נעבוד איתה בקונסטלציה אחרת, שאני בא נותן לה שירותים. אני שכיר לחלוטין, אבל אני נותן לה שירותים תמורה לחשבונית. ואני מקים בשביל זה חברה. למה? כי אני יכול לדרוש הוצאות, כי המיסוי של הרווחים שלי יהיה מס חברות, ואת הדיבידנדים במקום למשוך אליי, אני כנראה אשקיע בנכסים פסיביים. אוקיי? זה בדיוק מה שבא רשות המיסים להילחם בו. זה ההארדקור. אם אתם מסתכלים על תכלית החקיקה של 62א בנוסחו הישן, זה בדיוק מה שהיה רשום. בגלל שבעל מניות מהותי בחברה יכול לשלוט על פערי העיתוי של תשלום הדיבידנד, אז הוא יכול לנצל את זה לטובתו. הוא יכול תיאורטית לא לחלק דיבידנד גם 20 שנה, להשקיע את הכספים שלו בנדלן ונכסים פסיביים אחרים, ובעצם לא לשלם את המס הנוסף הזה בגין הדיבידנד. המדינה מפסידה פה. יפה. במסגרת אותו חיקוק של 62א הישן, בא רשות המיסים וגם קבע איזשהו חזקה שלטענתה מדובר בחזקה חלוטה. החזקה הזאת היא חזקת הכנסות מעל 70% בתקופה של 30 חודשים. מה זאת אומרת? הם רוצים לראות כדי מה שנקרא, יכול להיות שאותו בן אדם לא עבד באותו חברה לפני זה כשכיר, ועכשיו הוא משמש שכיר בחברה באמצעות חברה בבעלותו. אוקיי? בוא ניקח לדוגמה, נגיד ואני הייתי שכיר במשרד א', ואחרי זה אני רוצה לעבור להיות שכיר במשרד ב'. עכשיו, המשרד ב' לא העסיק אותי מעולם כשכיר, אני יכול בעצם להתאגד כחברה ולהגיד להם, בוא, תעסיק אותי עכשיו בתור חברה, אוקיי? באה רשות המיסים ואומרת, רגע, בוא נבחן לך את המבחן ההכנסות. אם 70% מההכנסות שלך, בתקופה של 30 חודשים מתוך 4 שנים, נובעות מאותו מקור, מאותו לקוח, יחיד וספציפי, אז יש חזקה שמתקיים פה יחסי עובד מעביד, לעניין מיסים, כן? הם אומרים, על אף כל דין, על אף כל הסכם, על אף כל דבר כזה, חזקה שמתקיים פה יחסי עובד מעביד. תכף אנחנו נגיע להחרגות שיש בסעיף הזה, אבל אני יכול להגיד לכם שפוזיציות שנלקחו, בעקבות שאלות של לקוחות שלנו, היו שהחזקה הזאת אינה חזקה חלוטה, אוקיי? אפילו רשות המיסים לטעמה ראתה שבכל מקרה, גם אם מדובר ב-70% או יותר בהכנסות, צריך לבחון האם ברמה המהותית מתקיים יחסי עובד מעביד. איך על ידי החלטת מיסוי שהם נתנו? חלק אומרים שהיא החלטת מיסוי מפוברקת, שהם באו רצו לתת כאילו case study, ככה לציבור הנישומים, שיראו למען יראו וייראו, נתנו החלטת מיסוי לא בהסכם, אמרו יש פה רופא שעובד מול קופת חולים כללית והוא רוצה להתאגד כחברה, אבל הוא מועסק בתוך הקופה, הם משלמים לו את השירותי משרד, הם משלמים לו את המשרד, הוא צריך לבוא בשעות מסוימות, וזה, כל הדברים האלה, ואז הם קבעו שהוא עומד בחזקה הקבועה של 62 א', ולכן גילו לא נתנו לו את ההטבה. ואז בעצם, לדעתי פה בהחלטת מיסוי הזאת, הם הראו לעצמם ברגל, כי על פניו הם היו אומרים, עמדתם בחזקה של ה-70%, פה נגמר הסיפור. מצד שני, הם באו בדקו את יחסי עובד המעביד בפן המהותי. ובעצם זה יכולנו לקחת בעצם פוזיציה שאומרת, רגע, בוא תבדוק בפן המהותי. אני יכול לתת לכם דוגמה מלקוח שלי. לקוח שלי שהוא היה חברת ייעוץ אסטרטגי. עכשיו, חברת ייעוץ אסטרטגי זה בן אדם שעשה פרויקטים, קודם כל לעשרות חברות, אבל לכולם חברות ציבוריות, חברות ענק. לא משנה את הלקוחות, אבל ברמת העיקרון, כמו בזק, כמו בנק יאב, כמו דברים כאלה, מיזוגים שהיו גדולים במשק, הוא היה ייעוץ אסטרטגי, הוא רצה בעצם לאפיין ולשדרג את המערכות הקיימות, או מה שנקרא שהמיזוג יפעל כמו שצריך גם ברמה הטכנית, והעברת הנתונים תהיה כמו שצריך, אז לקחו אותו בתור יועץ אסטרטגי. עכשיו, ברור שהוא נכנס לפרויקט כזה, זה פרויקט של כמה שנים. זה לא פרויקט של דקה וחצי. אוקיי? זה פרויקט של כמה שנים, שרוב הסיכויים שהם הלקוח היחיד שלו, או הלקוח העיקרי שלו. אין מה לעשות, כי הוא במשרה מלאה, מה שנקרא, נותן להם שירותים. אז האם הוא הכוונה של הסעיף לטרגט אותו? אני לא בטוח. ולכן, יכולנו לקחת עמדה שלמרות החזקה הקיימת, היא לא חזקה חלוטה. בסדר? אז זה לגבי זה. כמו כן, ניתן לראות את ההחרגות הקיימות באותו סעיף ישן. ההחרגות היו, רגע, אם אני בעל שליטה במעל 10% בחברה המשלמת, אני יוצא מגדר הסעיף. אין חשש לחברת הענק. מתן שירותי נושא משרה לשותפות. אם היה מצב שאותו נושא משרה הוא בעצם שותף בשותפות, ולעניין שותף בשותפות ניתן הרבה פוזיציות שמדברות על הרי מה זה שותף בשותפות. שותפות זה מספיק, אפילו אני לקחתי איזושהי פוזיציה מסוימת, או יותר נכון לקוח שלקח פוזיציה מסוימת, שבא ואומר, בעל שליטה מעל 10% בחברה משלמת, שימו לב ש-10% זה באחד או יותר מאמצעי השליטה. זאת אומרת, היכולת לקבלת החלטות, או לחילופין, היכולת לקבלת רווחים. זאת אומרת, שאם הייתי זכה ליותר מ-10% מהרווחים של אותו ישות, כביכול, אני יכול לעמוד בחזקה של 10%. מתן שירותי ניהול של נושא משרה, אז אותו דבר, יכול להיות שאני שותף בכלל בשותפות, וזה לא נושא משרה לחברה מסוימת, אלא אני שותף שלהם. אוקיי? יש הרבה אנשים כאלה שהם שותפים בפועל. כמובן, החרגה שקיימת עד היום, שזה חברה מעסיקה 4 עובדים או יותר, ושירותים הניתנים על ידי בעל מניות מהותי לחברה בשליטתו. בסדר? בואו נראה, יש לי קצת בצ'אט. מנהל בחברה, אני רואה רגע, אז נושאים פירוקים לפי הסעיף חדש, לא. אז קודם כל, אוקיי, אז בואו תראו, אני כל כמה זמן יעצור טיפה לשאלות, בסדר? בגלל שאתם לא פתוחים לדיבור, אז אני כל כמה דקות, כל 5-10 דקות יעצור לשאלות, אז שאלות שמתייחסות למה שזה. אז קודם כל, ההרצאה הזאת תעסוק, רוב הסיכויים כרגע זה רק יהיה 62א, כנראה שאנחנו לא נספיק אפילו להגיע ל-3ט1, לכן אני ממליץ גם למערכים הנכבדים שלנו, אולי לקבוע עוד הרצאת המשך, שתדבר גם ה-3ט1, יש גם הרבה פוזיציות שניתן לקחת שם, ולא הכל חייב במס. מנהל חברה זה גם ב-10%, לא כל כך הבנתי את השאלה עוז. פירוקים אני לא אגיע היום, אוקיי? פירוקים אני לא אגיע היום. אני גם לא חושב שזה כזאת הטבה, זו הטבה מאוד 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 ספציפית, בסדר? אנשים שההוראת שעה הזאת לגבי הפירוקים, היא מתייחסת לאנשים שקנו נדל"ן לאחרונה, אם אתה שואל אותי. זה ככה זה. שלוש תת אחד, אני אשמח גם לתת לכם, אבל לדעתי פה בגלל החקיקה החדשה, העדפתי להתמקד ב-62א החדש, הוא מספיק מסובך ליום אחד, בטח לשעה וחצי. בסדר? טוב, אני ממשיך קדימה. תהיו חופשיים, תרשמו שאלות, אני אתייחס להם עוד כמה דקות, בסדר? אחלה. ממשיכים. יפה, פה, תראו איזה יופי. דרך אגב, אני חייב לציין גם מתחילת הזה. המצגת הזאת, מצגת יפה מאוד והכל, זה שיתוף פעולה שלי, של המשרד שלי, ביחד עם רואי חשבון BDSK, כן? אנחנו עושים הרבה שיתופי פעולה, ובכללי, זה הרבה שיתופי עם רואי חשבון, צריך לתת להם את הקרדיט מתי שמגיע, לא כל הזכויות יוצרים הם שלי, ולכן זה בשיתוף פעולה עם BDSK, בסדר? יופי. הלאה. אז כביכול, איך רשות המיסים הבינה או קלטה שבאו להילחם בחזקה של ה-70%? כרגע אנחנו מדברים עדיין על החוק הישן. היא באה והוציאה בעצם עמדה חייבת בדיווח. אמרה שלא ייקחו, למען הסר ספק, שלא ייקחו פוזיציות פה. אם אתה עומד בחזקת ההכנסות של ה-70%, אז זה בהכרח, אני חושב שזה חזקה חלוטה. היא גם רשמה את זה בחוזר שהיא פרסמה, וגם פרסמה עמדה חייבת בדיווח למקרה של מישהו שלוקח את הפוזיציה הזאת. במקרה של הלקוח שלי לא היה צריך לדווח כי לא עמדנו בהגדרות הסעיף, אבל ברמת העיקרון זה העיקרון. לטענתה מדובר בחזקה חלוטה, לטענתי אני חושב אחרת, אוקיי? שוב, אבל צריך לראות באמת מהות. אני אף פעם לא אתן לא חוות דעת ולא אקח פוזיציה או דברים כאלה, ולא יעצג אפילו בן אדם שאני חושב שהוא מנסה להתחמק ממסתם. לא, זה לא עובד ככה. אני לא עובד ככה, זה לא הרציונל. הרציונל הוא לבוא ולקחת את אותם מקרים בודדים שהם יוצא מהכלל ובטעות נכנסו לחוק. בעקבות חקיקה אגרסיבית או לקונה של הסעיף או לא משנה מה. אותו בן אדם שדיברתי עליו זה בן אדם שיש לו מוניטין מ-2002, הוא פתח חברה, הוא ייעץ לכל החברות הכי גדולות במשק, הוא היה אפילו מייעץ לחברות בחו"ל, ובגלל שהפרויקטים שלו הם פרויקטים אסטרטגיים לאותו ארגון של מעל שנה או שנתיים, אז הוא ייכנס לסעיף. או, זה לא בא לטרגט אותו. טוב, עכשיו נעבור קצת להרחבה של החוק החדש. בסדר? נגיד מה נשתנה, ואחרי זה אנחנו נעבור על זה ביחד. אז קודם כל, הכניסו הגדרה של בעל שליטה במקום בעל מניות מהותי. אם עד היום היה בעל מניות מהותי שמחזיק ב-10% או יותר, עכשיו אנחנו באים ואומרים שיש הגדרת בעל שליטה. בעל שליטה זה בן אדם שמחזיק מעל 25%, 25% או יותר. עכשיו לא רק זה, כניסה לתחולת הסעיף כאשר ההגדרה מתקיימת ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס של אחריה. זאת אומרת, הם צובעים לכם גם את שנת המס השוטפת וגם את שנת המס שלאחריה, שלא יהיה מצב שיהיה פה השפעה של פתאום אני ירדתי מ-25%, עליתי ל-25%. ברגע שנגעתי ב-25%, זה חל עליי, אני נמצא בהגדרת בעל שליטה. החרגת חברות מסוימות מהגדרת חברת מעטים. אוקיי, פה זה היה בעקבות תלונות וטענות שציבור המייצגים הציג בוועדת הכספים, ואמר להם, חבר'ה, בואו, כשאתם עכשיו הולכים להכניס את החוק החדש, אתם הולכים לטרגט את כל ההייטק. למה? כי על פניו, הם דיברו על חברה, או חברה שהיא לדוגמה עתירת יגיעה אישית, הם באים ואומרים, לא חברה של בעל מניות יחיד, הם אומרים חברה שמרוויחה מעל 25% רווח. רגע, חברות הייטק יכולות לעשות גם 1,000% רווח. אז מה, אתם מכניסים גם אותם לשם? אז מה, צריך להשקיף את זה לכל בעלי המניות שלהם? אז זה נשמע לכם הגיוני? אף אחד לא ישקיע בהם. ואז הם אמרו, אוקיי, אז בואו נחריג חברות מסוימות מהגדרת חברת מעטים. אוקיי? חברת מעטים דיינו הייתה חברה של חמישה אנשים או יותר או פחות, ואין לה ציבור עניין בה וכן הלאה. אז הם אמרו, אוקיי, בוא נכניס גם חברת משלח יד זרה, כי בכל מקרה אנחנו ממסים אותה בנפרד. חברה נשלטת זרה, גם אותה אנחנו ממסים בנפרד. חברה מועדפת, חברה מוטבת ומפעל מאושר לפי חוק עידוד. אוקיי? זאת אומרת, כל מי שחל עליו חוק עידוד בעצם יוצא מהגדרת חברת מעטים, ובעצם יוצא מהתחולה של 62א. הרחבת תחולת חיוב כנושא משרה. עכשיו הם אומרים, לא מספיק שהחזקת 10% כנושא משרה ואז יצאת מההגדרה של הסעיף, אלא היום אתה חייב להחזיק 25%. אם אתה מתחת ל-25%, יחול עליך הסעיף. אוקיי? כי הם ראו שאותו, כשהם ראו כנראה פוזיציות בשוק, שאותו נושא משרה מקבל 10% או 11% או 9.99% מהחברה, ואז בעצם הוא יוצא מהגדרה של הסעיף ומתכנן את המס. הם לא רצו את זה. ולכן זה מה שהם עשו. חיוב חברה שכיר על הכנסות נושא משרה. פה נרשם ספק אם בוטלה החרגה לגבי בעל מניות מהותי המעניק שירותים לחברה באמצעות חברה בשליטתו. אני אסביר לכם. הרי אמרנו, מה אמרנו לפני זה? בחוק הישן, אם אני נושא משרה בחברה שאני מחזיק ב-10%, אם אין לי בעיה, או שהחברה שלי מחזיקה בחברה שאני נותן את השירותים ביותר מ-10%, אני יוצא מהגדרת הסעיף. על פניו פה הם אומרים לך אין בעיה, אם אתה בעל שליטה גם בחברה נותן את השירותים, על פניו אתה לא בסעיף, אבל לפי הניסוח הקיים כיום אתה תיכנס עדיין לחזקות האלה. זאת אומרת שייתכן המצב שגם נגיד אם יש לנו עכשיו חברת ניהול מוחזקת על ידי בעל מניות 1-100%, והחברת ניהול הזאת מחזיקה ב-25% בחברה אחרת, חברת ביצוע, בסדר? עכשיו בעל המניות אומר, לא, אני לא רוצה לקבל משכורת מחברת הביצוע, אני רוצה לקבל דמי ניהול לחברת הניהול שלי. צריך להיכנס טוב 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 להגדרות הסעיף ולתכלית החקיקה כדי להבין בדיוק האם אותם דמי ניהול בעצם יהיו חייבים ב-62א. זאת אומרת, יושקפו לבעל המניות עצמו, ואם לאו. כי על פניו הם כן החריגו את זה, אבל בניסוח הסעיפים היותר מתקדם, שהם קצת מבררים לעומק, זה יכול לחול עליו. עכשיו, יש הרבה ביקורת על זה ברשות המיסים. אני ראיתי את ג'קי מסצה יוצא על מנהל רשות המיסים, לא פעם ולא פעמיים, באמת ג'קי אחלה, באמת, אני אוהב אותו. גם בתור בן אדם וגם בתור מייצג, יוצא עליו ואומר, בוא אתם עשיתם לנו קטע, לפי נוסח הסעיף אתם כאילו מכניסים לתחולה, ועכשיו נותר רק לחכות לחוזרים שלהם כדי לראות את העמדה שלהם בנושא, כמובן שהם יקחו את העמדה האגרסיבית ביותר, אבל על פניו, אם יש לכם בעיה כזאת, אם יש בידכם איזשהו לקוח, שהוא מחזיק בחברת ניהול שמחזיקה בחברה אחרת ומקבל שירותי ניהול, אז אני ממליץ לכם לבוא להתייעץ, כי במקסימום של המקסימום אני מניח שב-90% מהמקרים אפשר להוציא חוות דעת על הנושא הזה. הלאה. בנוסף לכל אלה, בא מס הכנסה ואומר, רגע, אני לא מתאים לי המבחן הזה של החזקה עם ה-70%, לא מתאים לי שהוא יימשך לי 30 חודשים מתוך 4 שנים. לא. בוא נקצר. אם אני כבר הולך, נלך עד הסוף. אני מקצר את זה ל-22 חודשים. זאת אומרת שקיבלתי 70% מהכנסות ממקור מסוים במשך 22 חודשים מתוך 3 שנים. מתוך 36. אוקיי? אז זה הרעיון לגבי זה. אז בוא נעשה רגע דוגמה, בסדר? בוא נעשה רגע דוגמה ונגיד האם זה חל או לא חל במקרה הזה. אז מקרה א' בחברה א', שיעור החזקה בחברה משלמת מעל 25%. מספר העובדים הקיים, 4 עובדים. אחוז הכנסה כנושא משרה בחברה המשלמת, 90%. מה המיסוי שחל פה? הוא מס חברות. בוא נשאל רגע, אלעד, אתה תוכל עכשיו לפתוח את ההשתקות?
כן, עושה את זה רגע.
כן, אני רוצה השתתפות, אני אשמח לשמוע את החבר'ה פה.
אם מישהו רוצה לפתוח את המיקרופון אפשר.
אז אני כן רוצה לשאול אתכם, למה חברה א' במקרה הזה יחול עליה מס חברות? מי יכול להגיד לי, לפי החוקים שביררנו עכשיו? אין קול ואין עונה? רגע, אני לא רואה את הצ'אט, חכו שנייה. יפה מאוד. ארבעה עובדים, אוקיי? זה מה שמוציא את אותה חברה מתחולת 62א, אוקיי? הרי על פניו, נכון, אני מחזיק מעל 25%, יש לי 4 עובדים, אבל יש לי 90% הכנסה מאותו מקור. בגלל שיש לי 4 עובדים, אז הכנסה אומר לך, בסדר, אז אתה מחוץ לחוק. חברה ב', יש לה מעל 25% החזקה בחברה המשלמת, 2 עובדים, 60% הכנסה כנושא משרה בחברה, ויחול עליה מס חברות. למה יחול עליו מס חברות ולא מס שולי? למה לא יחול 62א?
פחות מ-70%.
פחות מ-70%, מעולה. אוקיי? אז ניתן לראות באמת פה שבשתי הקריטריונים האלה, לכן באמת צריך לעשות ממש צ'קליסט. תכף אנחנו נמשיך קדימה, אני אסביר מבחינה פרקטית מה רואה חשבון. אני צר לי עליכם באמת ועל עצמי שאנחנו נצטרך ללקוחות שלנו, אנחנו נצטרך לעשות להם פשוט חישובים על פני חישובים כדי לראות האם הם עומדים בסעיף או לא עומדים בסעיף. דרך אגב, אני כרגע עובד על רעיון של להכין איזשהו צ'קליסט, איזשהו קובץ אקסל אפילו, שבו יזינו נתונים ואז אוטומטית יגיד האם זה עומד בסעיף או לא עומד בסעיף, ואם זה עומד בסעיף 62א, מה שנקרא לפנות להתייעצות. אני אשמח לשמוע את התגובות שלכם, האם זה משהו שיעניין אתכם, כי אני אשמח לשלוח את זה, במידה וכן. זה משהו שנראה לי יעשה גם חיים קלים יותר. אז זה לגבי זה. חברה ג' מחזיקה בחברה משלמת מעל 25%, יש לה רק 2 עובדים, ו-90% מההכנסות מגיעות מאותו מקור. לכן, פה יחול סעיף 62א. למה? בגלל שכמות העובדים שלה אינה מספקת. אוקיי? אז כמו שאמרנו, או שיש לך מעל או 4 עובדים, ואז לא משנה כמה הכנסות אתה תפיק, או שיש לך מתחת ל-4 עובדים, ועד 70% מההכנסות. ואותו דבר לגבי חברה ד', היא פה גם במקרה הזה היא מתחת ל-25%, אז אחת כמה וכמה, יש לה 4 עובדים ו-60% מההכנסות ומס שולי. אז פה בגלל שהיא מתחת ל-25%, מתחת ל-25%, יחול עליה 62א. לא משנה כמה עובדים יש לה, לא משנה כמה הכנסות יש לה, זה לא מעניין. זה ההצהרה הגדולה. טוב, נעבור לסעיף החמוד והטוב שהחליט שנותני שירותים במשק לא יכולים להתאגד כחברה. הלו, 62א, א1 החדש, חברות עתירות יגיעה אישית. בואו, תקדם קדימה. טוב, אז יש לנו כמה דברים. כדי להיכנס לתחולת הסעיף, אנחנו צריכים לבדוק מספר דברים, ותוך כדי אנחנו גם נעבור איזשהו צ'קליסט מסוים שצריך לעשות, ואיך לבצע את החישוב וכן הלאה, אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק, אבל ברמת העיקרון, בוא נגיד מה ההגדרות של הסעיף. אז קודם כל, סיווג החברה, אז החברה צריכה להיות חברת מעטים בכלל שיסתכלו עליה לכיוון הסעיף הזה. נזכיר, חברת מעטים זה חברה שמוחזקת על ידי עד 5 בעלי מניות שאינם קרובים, היא לא בת חברה, זאת אומרת שהיא לא חברה ציבורית בעצמה או בת של חברה ציבורית. הכניסו לעניין הזה גם חברות שנמצאות בחוק עידוד, אוקיי? חברות שבחוק עידוד מוחרגות מהסעיף וכן הלאה. מחזור ההכנסות מתחת ל-30 מיליון שקלים. זה, הסעיף הזה קצת מטעה. למה? כי הם באים ואומרים שהמחזור הכנסות לכל שותף. דיינו, יש לנו עכשיו פירמת רואי חשבון, שיש בה הכנסות של 100 מיליון שקלים בשנה. על פנה. זה מעל 30 מיליון. רגע, אבל בוא נשאל שאלה. כמה שותפים יש לה? בוא נניח, במקרה הזה, חמישה שותפים. אז כמה הכנסות יש פר שותף? פר שותף יש לנו 20 מיליון שקלים. ועל פניו הם ייכנסו לתחולת הסעיף. בסדר? אז צריך לשים לב לדבר הזה. מקור ההכנסה, הכנסות עתירות יגיעה אישית. הם הלכו על דרך השלילה. מהי הכנסה עתירה יגיעה אישית? הכנסה שהיא לא הכנסה ממקור שהוא פסיבי. זאת אומרת, ריבית, רווחון, זכות במקרקעין, דברים כאלה. כל השאר זה הכל הכנסות מיגיעה אישית. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה בהמשך. יש איזושהי שאלה שעדיין עוד לא נבחנה. אבל לדעתי, יש פה עמדה מאוד חזקה שזה לא הכנסה מיגיעה אישית. שיעור הרווחיות. שיעור הרווחיות צריך להיות מעל 25%. גם פה יש איזה ניואנסים, מה זה שיעור הרווחיות, איך מחשבים אותו והכל. ועודפים מטרת פתיחה מעל 750 אלף שח. אני אתן לכם בסוף איזשהו טיפ גדול לחברות שלא רוצות להיכנס, לא משנה מה, לסעיף 62א1. אוקיי? אני אתן לכם טיפ גדול פה בעניין הזה. אם זה אפשרי, אז זה טיפ מצוין. בואו נראה, רגע, אני רוצה לעצור. שנייה. יש שאלות למישהו? כן, כן. בוא נראה. בוא נעבור קצת על שאלות. חברה א' נותנת שירותים לחברה ב' וחברה ג'. נניח כי שיעור ההכנסה בחברה א' וחברה ב' 60% וחברה ג' 40%. אז בוא נראה. נניח כי שיעור ההכנסות מחברה א' מחברה ב' 60% וחברה ג' 40%. אוקיי. מה נרגיע את זדים קשורים? אני אקרא נלך. חברה א' נחשבת לחברת ארנק לפי סעיף 62א. אם החברה נחשבת חברת ארנק ולחברה יש הפסדים מועברים, האם הרווחים... אז תקשיב, יאיר, זו שאלה מעולה מה שאתה שאלת? אוקיי? יאיר, זו שאלה מעולה? אני אתייחס לזה בסוף. יש פה גם שאלה לדיון שאני רוצה לדון איתכם לגבי הפסדים מועברים והפסדים ברי קיזוז. אז בוא נשמור את השאלה שלך ותראה אם יש תשובה עליה בסוף לפי ההרצאה שלי. אם אין, אנחנו ננתח את השאלה שלך לעומקה. לעניין בעל שליטה מנהל בחברה, גם ייחשב כ-10%? לעניין בעל שליטה מנהל בחברה, גם... בעל שליטה בהגדרה זה 25%. לא בטוח, אז לא בטוח שהבנתי את השאלה שלך. סעיף 62א' וסעיף קטן 1 מצוין שהיחיד הוא חברת המעטים, הוא נושא משרה בחברה, מה שלא מצוין בסעיף קטן 2. מדוע? עוד פעם, סעיף קטן 2 בא ואומר לא רק הנושא משרה, גם שכיר רגיל. אם הייתי שכיר בחברה מסוימת ופשוט הייתי בא להכנסות גדולות, היום לדוגמה, סתם שתדע, יש לי חברים כאלה, לצערי לא הלכתי להייטק, אבל יש לי חברים בהייטק שהם מתכנתים פשוטים, הם לא נושא משרה, הם לא איזה חוד החנית, מתכנתים פשוטים שמרוויחים 50 אלף בחודש. אם אתה משקלל גם את האופציות ואת כל התמורות והבונוס בסוף שנה, מרוויחים מעל 60 אלף בחודש. אז אותם אנשים לפעמים היו מתאגדים כחברה. למה? כדי לשלם את המס, לשלם את המס על יחיד. פה רשות המיסים נכנסה לדעתי גם בצדק, בתוקף, ואמרה לא. אתה יראו אותך כשכיר. כן, כתוב במפורש זה וסופרים את ה-22. לא, לא כתוב. עוז, השאלה שלך לגבי 22 חודשים מתוך 36, לא כתוב במפורש מתי סופרים את ה-22, זה משהו שעכשיו בדיונים, האם לראות את זה מלפני תחולת הסעיף, אחרי תחולת הסעיף, צריך לבדוק, יש פה שינוי. אז כל עוד לא ייתנו לנו מה שנקרא הוראות מעבר לעניין הזה, אז אנחנו כרגע עדיין לא יודעים. מה עוד? אתם מדברים על הקובץ? אני אשמח לעשות לכם קובץ כזה, בכללי גם להפיץ אותו. האם נושא משרה זה יגיעה אישית? כמובן. האם שכיר נכנס להגדרה של יגיעה אישית? כמובן. כמובן. תקשיבו, יש לכם שתי סוגים של חוקים פה. הם באו לטרגט שתי סוגים של אנשים. אחד, זה אנשים שהם נושא משרה או שכירים בעבר, בהווה, בעתיד, לא משנה מה, או שהאופי שלהם כשכירים, בעלי הכנסות גבוהות מאותו ארגון, והם רצו לטרגט אותם ואומרים להם יחול עליכם עכשיו חברת ארנק, אתם תהיו חברת ארנק, ובמקביל הם חוקקו גם חוק שנקרא, תת סעיף שנקרא, חברה עתירת יגיעה אישית. זה לא חברת ארנק, עורך דין, שעכשיו נותן שירותים לחברות, בכללי נותן חברות, אין לו 70% הכנסה מאותו מקור, אבל נותן שירותים לחברות, הם אומרים לו, אתה עורך דין היקר, תשלם לי בכל שנה, חלק מהכסף הזה יושקף אליך. חלק מהכסף שהרווחת, מעל 25% רווח, תשקיף לעצמך, 25% תשאיר בחברה, אין לי בעיה. מעל לזה, זה שלך. אז אנחנו, יואל טולדנו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו נדבר על ההבדל בין חברת ארנק, כלומר ההגדרה של חברת ארנק, ואז מה זה אומר לצורכי מס, ובין ההגדרה של חברה עתירת יגיעה אישית, ומה זה אומר לצורכי מס. מה נשאר בחברה, מה הולך ליחיד, איך ממוסה, מה ממוסה, ומה עושים עם ההפסדים. בסדר? חבר'ה, תודה רבה על השאלות, אני ממשיך עם ההרצאה. אז פה אנחנו בעצם, אנחנו עברנו בגדול, ואני אמשיך לעבור פה במקרה הזה. רק תעדכנו אותי עכשיו, 11:20, יש לנו 45 דקות, עברנו חצי מהרצאה. בסדר גמור. אז בואו נראה. הפניה לסעיף 76. אז קודם כל, מה זה חברת מעטים, כן? נשלטת על ידי 5 בני אדם לכל היותר, קרובים יחשבו כאחד, זאת אומרת, זה יכול להיות גם 10 בני משפחה, זה יהיה כבן אדם אחד. אין לציבור עניין בה, כמו שאמרתי, להוציא מהתמונה חברה ציבורית או חברת בת של חברה ציבורית. והחרגות נוספות לעניין סעיף 62א זה חנז, חמיז, כלומר חברה נשלטת זרה, חברת משלח יד זרה, חברה מועדפת, מוטבת או מפעל מאושר. חברה תושבת חוץ, ופה אני רוצה שתשימו דגש מאוד גדול, חברה תושבת חוץ איננה מוחרגת. זאת אומרת, כשאתם באים להגיש דוחות לאותו בעל מניות, גם בחברת החוץ, צריך לבחון האם חברת החוץ שלו תחשב כחברת ארנק. או חברת עתירת יגיעה אישית. צריך לשים לב לעניין הזה, זה מאוד חשוב. אוקיי, אז מה זה ההגדרה של הכנסה עתירת יגיעה אישית? נתתי לכם הגדרה מקודם, פה אני צולל קצת יותר לעומק. אז קודם כל, הכנסה מריבית, הפרשי הצמדה ודמי ניקיון, הכנסה מדיבידנד, לרבות דיבידנד משתלם מתום רווחי הון, הכנסה מדמי שכירות, תמורה ממכירת נכס, הכנסה ממכירת נייר ערך המהווה מלאי עסקי, תמורה ממכירת זכות במקרקעין, בישראל או בחו"ל, או קבלן בונה, וכן הלאה וכל אלה. עכשיו שימו לב, על מה לא דיברו פה, ולדעתי זה כן רלוונטי כי זה עלה באחד השאלות של הלקוחות, לא דיברו על מה קורה עם תמלוגים. האם תמלוגים נכנס להגדרה השיעורית, או נכנס להגדרה של בעצם של הכנסה עתירת יגיעה אישית. שאלה, אני לטעמי, זה בהכרח פסיבי, כי הרי מה הם רצו לעשות פה? הם רצו הגדרת יגיעה אישית, זה בעצם היגיעה של אותו בן אדם, תחשבו על זה, זה לא סתם במהות רק הגדרה, זה באמת הבן אדם עובד לצורך אותה הכנסה. עכשיו תמלוגים, בוא נגיד ככה, 99% מהפעמים מדובר בפסיבי לחלוטין, ולכן אין סיבה שזה לא ייכנס, אבל זה לא נרשם בסעיף, ולכן צריך לקחת פה פוזיציה, עמדה. בסדר? יכול להיות שזה יהיה כתוב גם בחוזה, אני לא בטוח לגבי זה. אז מחזור ההכנסות. כשאנחנו מסתכלים על מחזור ההכנסות, כפי שאמרתי לפני זה, הכנסה מפעילות עתירת יגיעה אישית, נמוכה מ-30 מיליון שקל, כפול מספר בעלי השליטה. אבל, לעניין זה, יחיד וקרובו נחשבים כאחד. בואו ניתן דוגמה. בסדר? אמרנו משרד רואה חשבון שיש לו הכנסות של 100 מיליון שקלים וחמישה שותפים, נכון? אמרנו את זה. ואז אמרנו כל שותף 20 מיליון ולכן הם כן ייכנסו לתחולה. אבל בוא נניח שאותם חמישה שותפים כולם בני משפחה אחת. כולם קרובים. בסדר? אז פה מאחדים את כולם כבעל מניות אחד. ולכן הם כן עומדים בהגדרה. זאת אומרת שאם יש לכם בעלי מניות, בעל מניות אחד ואשתו, או הבת שלו, או הבן שלו, לא משנה מה, או אבא שלו, לא, הבנתם את הרעיון, מחשיבים אותם כבעל מניות אחד לעניין ה-30 מיליון. זאת אומרת, לא מפצלים את ההכנסות למספר האמיתי של בעלי מניות, אלא מחשיבים אותם כאחד. שיעור הרווחיות, נכון? דיברנו שצריך ששיעור הרווחיות יהיה מעל 25%. אז איך אנחנו מגיעים ל-25%? אז אנחנו מחשבים הכנסה חייבת, הכנסה חייבת מפעילות עתירת יגיעה אישית, פלוס תשלומים לחברה קשורה, תכף אנחנו נדבר על מה זה, ואז לחלק להכנסה מפעילות עתירת יגיעה אישית. אז קודם כל, שימו לב, נכון שאמרנו בהתחלה מה זה פעילות, מה זה הכנסה חייבת מפעילות עתירה אישית, יגיעה אישית? אמרנו משהו לא זה, נכון? כלומר, בעצם הגדרה שיעורית. משהו לא רווחון, משהו לא ריבית, שהוא לא דיווידנד, שהוא לא זה. לזה אנחנו צריכים להוסיף תשלומים לחברה קשורה. תכף נגדיר מה זה אותם תשלומים לחברה קשורה. לחלק להכנסה מפעילות עתירת יגיעה אישית. אם זה עולה על 25%, אנחנו ב-62א(א)(1). אנחנו עוד קריטריון, אנחנו עושים עליו V, ואנחנו נכנסים לסעיף. אז הכנסה חייבת מפעילות עתירת יגיעה אישית, אז חישוב רווח והפסד יהודי לפעילות עתירה אישית. זאת אומרת, רשות המיסים באה ומבקשת מאיתנו, עכשיו בכל שנה, לפצל את דוח החברה לכל הפעילויות. בוא ניקח דוגמה, אם יש לנו רואה חשבון, שיש לו חברה, בסדר? שיש לה משרד, ובמקביל יש לו גם שלוש דירות שהוא קנה בתל אביב, בוא נגיד שהוא רואה חשבון עתיר מזומנים, קנה שלוש דירות בתל אביב, שאותם דירות מוסתרות, ובנוסף הוא קנה גם את המשרד שלו, איפה שהוא נמצא, אוקיי? בוא נניח שזה הרקע העובדתי. כדי לחשב לו, יכול להיות שאם אני מסתכל על הדוח שלו ככה, הרווח שלו הוא לא 25%, הוא פחות. למה? יש פחת על הדירות, הוא לא מקבל בדיוק אותו דבר, וזה בעצם מקזז לו את הרווח מהמשרד. באה רשות המיסים ואומרת, לא, רבותיי, תעשו הפרדה. תיקחו את ההכנסה מיגיעה אישית, תצבעו אותה, ואותה תחשבו רווח והפסד נפרד. עליה תחשבו רווח והפסד נפרד, והכנסה חייבת נפרדת, ואז תוסיפו לזה תשלומים לחברה קשורה, תכף אנחנו נסביר מה זה, ואז תגידו לי מתוך ההכנסה סך הכל של הפעילות היתירת הגיעה אישית, ואז תגידו לי מעולה על 25%, אם כן אני רוצה את המס עכשיו. זאת אומרת שהדוחות של רואי החשבון הופכים להיות דוחות כאלה, באמת, ענקיים, והעבודה הנוספת היא גדולה. עכשיו, מה זה אותם תשלומים לחברה קשורה? זה, אז בוא נלך על דרך השלילה. כל תשלום שהוא הגיוני, כל תשלום שהוא בסדר, כלומר זה תשלום שהוא נראה במהלך עסקים רגיל והכל בסדר, יופי מצוין. כל תשלום שאנחנו מנסים לנפנף, הרי לא מעט דיברתי עם מייצגים במשק, שאמרו לי אז מה הבעיה, אז בוא נעביר חלק מהרווחים לחברה אחרת שהיא חברת נדלן, ונגיד סתם דוגמה לאותו רואה חשבון, בוא נפריד לו עכשיו את הפעילויות, יש לו חברה שמחזיקה במשרד רואה חשבון, יש לו חברה שמחזיקה בנכסי נדל"ן, והוא פשוט מעביר ביניהם דמי ניהול וכן הלאה והכל. או שיש לו חברה למעלה שהיא חברת ניהול ומעביר דמי ניהול וכל הדברים האלה, ואז הוא בעצם מנסה לצאת מתחולת הסעיף. אז בואו הם אומרים כזה דבר. אם זה תשלומים במהלך עסקים הרגיל, זה משהו שהיה בעבר וזה משהו שכבר מס הכנסה בחן אותו, ראה אותו, או הגיוני. כמו משכורת, דברים כאלה, בסדר, אין בעיה. אבל משהו שהוא למטרת התחמקות ממס, אני לא מרשה. עכשיו, מה זה? זה... אתם מבינים שזה סעיף פרוץ, כן? על זה ייתנו מאות חוות דעת, אם אתם שואלים אותי, על הדבר הזה בלבד. מאות חוות דעת רק על הדבר הזה, שאינם למטרת התחמקות ממס, והם אומרים, ובלבד שהחברה הצעירה שלא מדובר בהתחמקות ממס. זאת אומרת, אותו חברה צריכה להצהיר במכוון שאותם תשלומים הם לא מהווים מטרה להתחמקות ממס. בסדר? לגבי הוראות מעבר לשנת 2025, ניתן לבחור בין שיעור הרווחיות ב-2025 לבין ממוצע 23-25. זאת אומרת, פה נתנו לנו רק לשנת 25 איזשהו הוראות מעבר, שאת החישוב הזה של ההכנסות, של שיעור הרווחיות, אנחנו נוכל לעשות או בממוצע, משוקלל, או ב-25, בבחירתנו. עודפים יתרת פתיחה, אז פה באו מס הכנסה ואומרים, בואו, אני לא רוצה לטרגט חברות שיש להם עודפים מתחת ל-750 אלף שקלים. פה אנחנו נשים לב שזה חברות, אם אני מחזיק במעל 30% בחברה, אז היא נכנסת לפול של הבדיקה של ה-750 אלף שקלים. לדוגמה, בוא ניקח את אותו רואה חשבון שאמרנו שמחזיק בחברת נדל"ן ובחברה שמחזיקה את משרד רואה החשבון שלו. אז כשבאים לבחון האם הוא עומד ב-750 אלף שקלים, לא בוחנים רק את החברה, אותה פוטנציאל הגיעה אישית, אותה חברה שמחזיקה בפעילות של הראיית חשבון, אלא בודקים גם את חברת הנדלן. אם באחד משניהם, אוקיי, או ביחד שניהם עולים ה-750 אלף שקלים, הסעיף יחול. אני תכף אגיד לכם שאני הייתי מתחיל את הבדיקה פה הייתי מתחיל את הבדיקה. כי הסעיף מחריג באופן חד משמעי חברות שאין להם עודפים, שיש להם עודפים מתחת ל-750 אלף שקלים. ולכן, ככל ולא הייתי רוצה לעמוד בסעיף הזה, מה שהייתי עושה, הייתי מחלק עודפים במידת האפשר, אם זה אפשרי, הייתי מחלק את כל העודפים, הייתי מוריד למתחת ל-750 אלף שקלים, ואז אף אחד לא יכול לדבר איתי. גם אם יש לי הגיעה אישית מלאה, וגם אם השיעור רווחיות שלי הוא 100% לצורך העניין, לא מעניין אותי, אני לא בסעיף. אני לא בסעיף. זה הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לכם בעניין הזה. אז הבדיקות שצריכים לעשות, בסדר? זה הסדר, סיכום, סדר פעולות לבדיקה. אז קודם כל, מה שנקרא בצ'קליסט שלכם שאתם עכשיו מגישים דוח שנתי לחברה, אתם צריכים לבדוק האם היא חברת מעטים, אם וי מתקדמים קדימה. האם יתרת העודפים לתחילת השנה הוא מעל 750 אלף שקלים? אם כן, מתקדמים קדימה. אם הכנסה מפעילות עתירת יגיעה אישית קטנה מ-30 מיליון שקלים, מוכפל במספר בעלי השליטה שאינם קרובים, אם זה V, מתקדמים קדימה. אם זה X, אתם יורדים. אתם לא עומדים בחוק. אתם לא שייכים ל-62א1. בסדר? ואז צריך לחשב את שיעור הרווחיות. אם הוא מעל 25%, אנחנו בבעיה, ואותו בעל מניות יצטרך לעקור מהחברה את ההכנסה, אני בכוונה אומר את זה, לעקור מהחברה את ההכנסה ולהכניס את זה לתיקו האישי. זה לא אומר שהוא צריך לחלק דיבידנד או משהו כזה, לא, לא, לא. ההכנסה הזאת היא לא רק מושקפת אליו, אומרים לו היא מלכתחילה לא הייתה של החברה. ניואנס מאוד מאוד חשוב, תכף אנחנו נגיע לזה לעניין הפסדים. אז בואו ניתן כמה דוגמאות ונראה האם הם עומדים או לא עומדים בסעיף. בסדר? פה אני רוצה אתכם, את ההשתתפות שלכם. אז אני אפתח רגע את ה... אוי, רגע. לא הסתכלתם, זה טוב. אני אפתח רגע את ה... רגע, איפה זה? תבח עם הזום הזה. את הצ'אט. תכף אנחנו נגיע לשאלות, בסדר? תכף אנחנו נגיע לשאלות, אני רוצה להיכנס איתכם למצגת עצמה. יופי. אז בוא, אני רוצה, אם אתם יכולים לדבר זה יהיה מצוין, אתם לא יכולים לדבר אז תרשמו, אני אעצור כל שנייה וזה. אז קודם כל יש לנו חברה, הנתונים שלהם כאלה, מספר בעלי השליטה, 1. הרווחים הנצברים ליום 31 בדצמבר 24, 800,000. מחזור ההכנסות הכולל, 35 מיליון. הכנסות מפעילות עתירת יגיעה אישית, 25 מיליון. הכנסות אחרות, שאינן מהיגיעה אישית, זאת אומרת זה הפילוח של ה-35. 25-10. סך הכל הרווח, 25 מיליון שקלים. רווח מפעילות עתירת יגיעה אישית, 20 מיליון שקלים. רווח מקורות אחרים, 5 מיליון שקלים. שיעור הרווחיות, 80%. האם במקרה הזה אתם חושבים שמדובר בחברה שהיא עתירת יגיעה אישית או לא? מה אתם אומרים? כלומר, חל עליה סעיף או לא חל עליה סעיף?
לא חל, בגלל מחזור ההכנסות מעל 30 מיליון.
מעל 30.
אוקיי, אז רגע, בוא נחזור אחורה.
לא נכון.
זה הנתונים. בוא נחזור אחורה ונבדוק טוב טוב את הצ'קליסט שעשינו, נכון? צ'קליסט.
לא נכון, ה-25 הוא הקובע, לא ה-30.
רגע. אז קודם כל, מדובר בחברת מעטים? כן. האם יתרת העודפים מתחילת השנה מעל 750 אלף שקלים? כן. האם הכנסות מפעילות עתירת יגיעה אישית קטנה מ-30 מיליון? ההכנסות
כן.
מפעילות עתירת יגיעה אישית.
כן.
קטנים מ-30 מיליון. כמה רשום לנו? 25 מיליון. קטן. זה שסך מחזור ההכנסות הוא 35 מיליון, זה לא מה שמס הכנסה אמר. כי אז אחרי זה מה הייתי עושה? הייתי ממזג את כל החברות שהן, חברות שהן, בוא נגיד, שאותו בעל מניות, יש לו גם חברת נדלן, ויש לו גם חברת, לא משנה מה, משרד, מתן שירותים, דברים כאלה, הייתי מאחד אותם. הייתי ממזג ביניהם. הייתי מתכנן את המס, אתם מסכימים איתי? אז מה הם אומרים לך? לא, אתה תכין לי דוחות נפרדים. מס הכנסה אומרים, אתה תכין, אתה רואה חשבון, גם ככה אין לך מה לעשות, הם חושבים אנחנו לא עובדים. זאת אומרת, אין לך מה לעשות, אתה רק תעשה לי חישובים. ההכנסות מפעילות עתירת יגיעה אישית קטנה מ-30 מיליון. ואז מה שנותר לנו לעשות, זה לבדוק את שיעור הרווחיות. אם שיעור הרווחיות היא מעל 25%, אנחנו בהשקפה. אז בוא נראה. הרווח מפעילות עתירת יגיעה אישית הוא 20 מיליון. סך הרווח הוא 25, אבל הרווח מפעילות עתירת יגיעה אישית הוא 20 מיליון מתוך 25. אני ב-80% רווח. בטח שחל עליי. ברור? כן, אתם איתי?
כן, כן.
יופי, ברור לכם? מצוין. אני רואה את הפנים מחבירות לאנשים פה, כן, אני יודע, זה קשה. הלאה, דוגמה הבאה. מספר בעלי השליטה,
ההחברה היא בגלל שתהיה לנו הרבה עבודה לעשות את הפילוחים האלה, זה ההחברה.
אני מסכים איתך, וזה משהו שעם כל הכבוד זה לא לגיטימי. לא לגיטימי, לדעתי לא לגיטימי. עזוב שרשות המיסים פה, בוא נגיד, הוציאה את כל הבעלי... כל הנותני שירותים מבכלל אפשרות להקים חברה. תעזבו אתכם, תעזבו. תתלונו שאני אשפור לעצמי.
מי ייקח אחריות על החלוקה של המחזורים ושל הרווחים?
מי נראה לך? מי נראה לך? הרי אם אתה מגיש את הדוח, בוא נעצור ונדבר על זה. בסדר? אתה שאלת שאלה שאני מאוד אהבתי. בוא ניקח 3-1. נגיד ואתה לא מותקן באופן שוטף מה בעל המניות עושה.
סליחה, אפשר בינתיים לחדור רק לתקופית הקודמת, תוך כדי שאתה מדבר? אין בעיה, אני רוצה רק להסתכל עוד פעם במבט. זהו, תודה. אתה יכול
להגיד. אני אומר, רגע, בוא ננתח את 3-1. אתם בשוטף מתקשרים כל חודש לבעל המניות, שואלים אותו מה הוא עשה עם הכספים של החברה? אני לא ראיתי בן אדם כזה שבאופן שוטף שואל כל הזמן את הלקוח שלו האם הוא משך או לא משך כספים. אני לא יודע, אתה נפגש עם זה בסוף השנה לקראת הביקורת.
אבל זה מלא, משיכה, זה יותר פשוט, יש משיכה, משיכת כספים, אתה רואה בבנק. פה אתה צריך בהכנסות להתחיל לפלח, לעשות הכנסה.
אבל זה לא רק, אתה אומר משיכת כספים זה יופי טופי, אבל מה קורה אם הוא העמיד נכס? אתה יודע כמה הלקוחות יש לי? שיש להם בניין, איך קוראים לזה, בניין להשכרה, והם הזכירו לתקופה מסוימת של 5 חודשים לבן שלהם את הזה, והם בכלל לא דיברו על זה. הרואה חשבון לא יודע את הדברים האלה בכלל. בסדר? לא מודע לזה. בסוף, כשהוא בא להגיש לו את הדוח, הוא אומר, הבן שלי היה בדירה הזאת והזאת. הוא אומר לו, מה? אבל הגשתי לך את הדוח. עכשיו, למי באים חקירות? באים קודם כל לרואה חשבון, איך הסכמת? אחרי זה באים לבעל המניות. הרואה חשבון אומר, מה אני אעשה? אני לא חוקר מס הכנסה, אני לא יכול לבדוק את כל הדברים האלה על הפינצטה. בא אותו בעל מניות, אומר, רגע, אני יש לי הגנה, מה אתם רוצים ממני? יש לי רואה חשבון. בן אדם הזה מומחה, הוא יהיה אצלי, הוא חתם על הדוח, מה אתם רוצים ממני? בדרך כלל מבטרים לאותו בעל מניות, אני אומר לכם את האמת. אז לשאלת למי האחריות, מה נראה לך? אם אתה מגיש את הדוח וחותם עליו, האחריות היא עליך, נקודה.
לא בטוח, מכיוון שבדוח ההתאמה, אני מניח שדבר כזה צריך לקבל ביטוי בדוח ההתאמה למס.
אני לא חושב ככה.
האחריות של דוח ההתאמה למס זה על הלקוח, לפחות בצורה שבה מחתימים את הלקוח. ועורך חשבון עושה, יש לו חוות דעת, יש גם נוסח של חוות דעת, זאת אומרת, אני לא עושה ביקורת.
אז אני לא בטוח שאתה צודק לגבי העניין שזה יתבטא רק בדוח ההתאמה.
איפה זה יתבטא?
כי אם זה מתבטא רק בדוח ההתאמה, באה רשות המיסים ובא ואומרת לך, לא, תעקור את ההכנסה מהחברה. תעקור את
ההכנסה. אין בעיה, זה בדוח ההתאמה למס, אין לך דרך אחרת.
לדעתי הם מתכוונים שיהיה פה אפשרות לאפילו לדווח את זה, לא במסגרת דוח ההתאמה.
רגילים, לא כאלה, בסדר?
לא,
אין,
יש פה דוח.
כי הרי מה אתה יכול לעשות?
רגע, אני משתיק.
כן. הרי מה אתה יכול לעשות בדוח ההתאמה? אם אתה אומר, אני רוצה להשקיף, ואז אתה בא ואתה אומר, רגע, תעצרו, אני מחלק דיווידנד. נכון? אתה יכול לעשות דבר כזה.
מה הכוונה?
מה זאת אומרת? לפני דוח ההתאמה, אתה אומר באותה שנה, אני צפוי שההכנסה של, לא משנה מה, של 3 מיליון שקל, צפויה לעלות אליי, נכון?
אוקיי.
לפי 62 א'. אם אני מחלק דקה לפני זה דיווידנד של 4 מיליון שקל, אני צריך עדיין להשקיף את ה-3 מיליון?
שאלה שהיא נגזרת של כל האירוע הזה, אבל
אנחנו... זה בדיוק העניין, ולכן, לעמדת רשות המיסים,
לא, אבל ההכנסה... אבל אז הועד, הדיבידנד לא אמור להיות משולם עליו מס, אם הוא מקורו או חלקו ברווחים של יגיעה אישית.
ולכן, אתה מדבר דברי טעם, ולכן, אם אתה שואל אותי, כל השקפה כזאת שתעשה, תעקר מהחברה. זאת אומרת, גם העודפים יעקרו מהחברה, וגם ההכנסות יעקרו מהחברה, וגם ההוצאות יעקרו מהחברה. זה שהם אומרים לך, תשקיף את ההכנסה החייבת, הם אומרים לך, אבל תשקיף ממש. תעשה, תיקח את כל ההכנסות וההוצאות הכרוכות בעניין הזה, ותשקיף את זה לבעל המניות, תעשה את זה במסגרת הדוח שלו. אוקיי?
מותר לחלוק על המרצה?
בבקשה, כמובן.
עם כל הכבוד לחוקי המס, הם לא קובעים את המשטר החשבונאי והפיננסי. מאדם לקח הלוואות על סמך תקציב, על סמך צפי הכנסות. אני חושב שצודק רואה חשבון כהן, שצריך את זה בדוח התאמה, כמו שעשינו עם חברות ארנק. לקחנו את מה חישבנו בצד, כמה צריך להשקיע, מטעמים את זה בדוח התאמה, ועושים את זה כדי, כחייבים עודפים מזכים בעל המניות. וכל השאר נשאר
אבל
בחברה.
אבל אתה לא יכול לחייב, אבל זה, צר לי, צר לי לחלוק עליך שוב, אבל רוני לטעמי לא אמר שהוא צריך לחייב עודפים ולזכות בעל מניות, אתה אמרת
אז אני אומר, כזה? סליחה, אז אני אומר, לא, לא, אני לא רוצה לחייב אותו, אני אומר. על המרכיב שמשקיפים צריך לחייב עודפים ולזכות את בעל המניות, ובמישור המס האישי לשים לו את זה בדוח התאמה למס.
אז רגע, בוא נשאל שאלה אחרת.
רועד, אני רוצה להרחיב את זה במשפט. הפעולה שהאדון אומר, שאני מצטער, אני לא רואה פה את שמו, את התמונה שלו וכולי,
יואל טולדנו.
טולדנו, אהלן. בכל אופן, הפעולה החשבונאית שאנחנו רוצים, אוהבים לעשות, שזה לחייב את העודפים, לזכות את בעל המניות, היא בכלל לא במישור של מס הכנסה, היא במישור של חוק החברות. ולכן, אם רוצים לעשות את הפעולה הזאת, זה אמור להיות מגובה בבירוקרטיה של חוק החברות. העניין הזה שאנחנו לפעמים עושים את זה כאופן, לא יודע אם אוטומטי, אבל אנחנו עושים את זה, זה בסדר, אבל זה רק לענייני מס.
אז בוא נתפלפל עוד טיפה. לפי 3ט1, בוא נתפלפל עוד טיפה. לפי 3ט1 שהייתי צריך להרצות עליו היום, כביכול, כשאתה בא ואתה מחייב בעל מניות ב-3ט1, הם אומרים לך, תבחן את מבחן הרווח, בהתאם לחוק החברות, 302 לחוק החברות, אבל לא מבחן יכולת הפיראון, שזה המבחן העיקרי בחוק החברות. זאת אומרת, ייתכן המצב שאותו בעל מניות כביכול יחויב בדיבידנד בדוחו האישי, נכון. ומצד שני הוא לא יוכל לחלק את הדיבידנד בחברה.
נכון.
איך זה מתקשר? באה רשות המיסים, ודרך אגב יש את זה גם בפסיקה, ואומרת, לא, לא, לא. לא אמרתי יחלק דיבידנד, אמרתי יראו בזה כהכנסה מדיבידנד, זה משהו אחר נכון. לחלוטין.
צודק.
לעניין נכון. שיעור המס.
נכון.
ופה במקרה הזה הם אמרו, יראו את זה כהכנסת היחיד. זאת אומרת, על פניו הם מבקשים ממך לעקור את ההכנסה. עכשיו, אם את עושה את זה בדוח התאמה, בסדר גמור. אבל מצד שני, יהיה לך פה בעיה בעודפים החייבי מס. זאת אומרת, אתה תצטרך לנהל פה גם מערכת חשבונות לצורכי מס
נכון.
על אותם עודפים, שלא חלילה תמוסה פעמיים.
יואל,
הרי
אצלנו, כשרוצה למשוך אצלנו, את ה... יואל, זה מה שאנחנו עושים, בחברות שמחויבים, שבעלי המניות מחויבים במס של, על רווח ששייך לחברה, אם בעל המניות מטעמים כאלה ואחרים, בין אם זה עניין של הון עצמי לצורך הבנקים, ובין אם זה עניין אחר, אז, ואנחנו לא רושמים את פקודת היומן הזאת, אז אנחנו פשוט מנהלים מעקבים, ממתי שהתחילו הפעולות האלה או ההשלכות האלה של חוקי המס, ועוקבים כל שנה מה הרווחים שכבר חויבו אצל בעל המניות, כדי שאחר כך שהוא יחייב בדיבידנד.
זה בעצם לעשות חצי חברה רגילה, וחצי חברה שהיא חברת, חברה משפחתית.
אבל אם נסתכל, רגע קדימה, יש הרי עוד פרק ברפורמה שמדברת על ניסוי על העודפים. אז יש לך אינטרס ברור לעשות את זה, כדי לא לחטוף עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמו השיר היפה של עוד יותר טוב.
אנחנו יודעים שלפעמים האינטרסים האלה לא עובדים באותו כיוון, וצריך יהיה לקבל החלטה, בהחלט.
אז אנחנו כותבים חלוקת רווחים על פי 3ט1.
בוא, אני אתן לי...
סליחה שאני, אורד, סליחה שאני מתערב, רק הערה אחת ואני יוצא מהדיון. חברים, המחוקק בתיקון האחרון התייחס לזה ספציפית, מה עשיתם עד היום? פחות מעניין. יש את סעיף 62א(ג)(2), הוא אומר במפורש, זה הוצאה, ואני בטוח שהוא עד עוד רגע ידבר על זה, אבל סליחה שאני ככה קוטע את הדיון, הוא אומר במפורש, עושים פקודת יומן, זה הוצאה והכנסה. סליחה, אני נותן לו עד את הרשות דיבור.
כן, וגם הוא התייחס לניקוי המס. בסדר, אבל גם, אז, בואו, רשות המיסים, תוציא חוזר, שבה היא עלולה לחוקק באמצעות חוזר. סליחה, אני... בגלל שאני באתי מהמערכת הזאת, אני בא בביקורת גדולה למערכת הזאת, כרגע. בסדר? בגלל שאני בא. אני אוהב את מאות האנשים שם, אבל לפעמים כשמנסים לעשות, ואני רוצה להתקדם כבר, אבל כשרוצים לעשות כזה תיקון חקיקה ועושים את זה במחטף, זה יוצא כמו שזה יצא, סלחו לי. אז זה ביקורת אישית שלי. ברמת העיקרון, שוב, אני לא מרוצה מהחקיקה הזאת, אני בטוח שגם הרבה מכם לא מרוצים, אבל זה מה שיש כרגע. בסדר? אז הערה, אלעד, הערה במקום, תודה רבה, וגם זה נותן לי ככה אפשרות גם להמשיך קדימה, בסדר? אז יאללה חברים, נמשיך. בוא נלך לדוגמה הבאה. דוגמה הבאה, יש לנו בעל שליטה אחד בחברה, והרווחים נצברים ליום 31 בדצמבר של 800 אלף שקלים. כאשר מחזור ההכנסות הכולל הוא 35 מיליון, וכולו נובע מפעילות עתירת יגיעה אישית. הכנסות אחרות אין שם, אין שם לא ריבית, לא רווחון, לא דיווידנדים, לא כלום. סך הרווח, לצורכי חשבונאות או לצורכי מס 30 מיליון, והרווח מפעילות עתירת יגיעה אישית הוא גם 30 מיליון. שיעור הרווחיות הוא גבוה מאוד, 85.7. האם במקרה הזה יחול סעיף 62א(א)(1) או לא?
לא.
למה?
35 מיליון מיגיעה אישית.
בדיוק, אנחנו מעל 35 מיליון. ולכן השקופית הזאת, אני לא סתם שמתי אותה פה, מה שנקרא לגזור ולשמור. לגזור ולשמור. ממש לעשות צ'קליסט. חברת מעטים, כן. מה? מישהו מקשקש לי פה על הזה? מה זה הדבר הזה?
מישהו.
איך יש לו גישה? לא יודע. משהו פה מוזר. לא משנה. אז באמת זה הצ'קליסט הנכון לעשות. אוקיי? ובאמת ככה אנחנו יכולים לראות.
אוהד, לא יותר פשוט להתחיל עם המבחן של ה-750 של יתרת עודפים?
זה אמרתי מלכתחילה פה. אמרתי, אני ישר הייתי בא ובודק 750 אלף שקלים. ואם אתה שואל אותי בסוף כל שנה, בסוף כל שנה הייתי בא ואומר לאותו בעל מניות, לא מעניין אותי מה לך השנה, תחלק את העודפים, תעמיד לי אותם על 750 בכל החברות ביחד. בסדר?
דרך אגב, נושא של יתרת העודפים בהרבה חברות, בפרופו אותו לדענו מה שדיברנו, איך אנחנו נוהגים או לא נוהגים, אנחנו בהרבה מאוד מקרים לא עושים הפרשות לחופשה, לפיצויים וכיוצא באלה. יכול להיות שדבר כזה לצורך העניין הוא מיותר מבחינה עניינית, אבל יכול להיות שלצורך יתרת העודפים,
אז אני אגיד לך, יש התייחסות לעודפים חשבונאים או עודפים מיסויים, הם בכוונה, הם בדקו את הדבר הזה, זאת אומרת, הם לא רוצים שאתה תיקח להם פוזיציות כאלה ואחרות. בסדר, הפרשות שהן לא מוכרות לצורכי מס, ומצד שני זה...
אני יכול להיות שאם זה מישהו קבלן, שיפוצניק כדומה, ההפרשה לאחריות וכן הלאה, זה משהו שיכול...
לא, זה בסדר, כי יש לו הפרשה לאחריות שמותרת לו, כל עוד הוא מחר.
נכון.
אבל אנחנו מדברים נגיד על הפרשה לפיצויים של בעל השליטה, או משהו כזה, שלא הפריש לעצמו, בסדר? עד היום הוא לא הפריש לעצמו שום דבר, והוא רוצה עכשיו הפרשה כדי להקטין את העודפים, אז הם מתייחסים לזה. לא פריירים. אוקיי, דוגמה אחרונה. בעל שליטה 1, רווחים נצברים 31 בדצמבר 24, 800 אלף, מחזור הכנסות כולל 35 מיליון, הכנסות מפעילות עתירת יגיעה אישית 25 מיליון שקלים, הכנסות אחרות 10 מיליון שקלים, סך הכל רווח 16, כאשר הרווח מפעילות עתירת יגיעה אישית 6 מיליון שקלים.
לא,
24% פחות מ-25. יפה. ולכן שיעור הרווחיות הוא מוציא אותנו מהסעיף הזה.
אגב, תגיד, לגבי השיעור הרווחיות, הרי כולנו נשאף להוריד את הרווחיות מתחת ל-25, כן? 24, זה עלול הרי להביא לפתח, איך במקרה אתה ב-24.
לכן, דיברנו על זה, הם באים ואומרים לך, לגבי שיעור הרווחיות, שים לב, אם הפחתת את שיעור הרווחיות שלך על ידי מתן תשלום לחברה קשורה, בוא קודם כל תצהיר לי שזה לא לצורך התחמקות ממס, זה הצהרה ממש שצריך לחתום עליה, אוקיי? ודבר שני, הם מתירים כהוצאה רק משהו שהוא במהלך עסקים רגיל. אתה לא יכול להמציא להם פתאום השנה הוצאה, סתם נתתי לחברה אחות, שמתעסקת בנדלן, נתתי לה 10 מיליון שקלים. למה? ככה, כי לא נתתי לה כל השנים, אז עכשיו אני מתחשבן איתה. כי אני מנהל אותה גם. אז מגיע לה 10 מיליון שקלים. ואז ככה הפחתתי את הזה.
עוד המשכורת לבעל המניות, משכורת שוטפת, היא יורדת בחישוב שוטפת, יורדת מהרווח?
כן.
זאת אומרת שזה לקראת סוף השנה יכול
כן,
להיות.
כן, כן, ברור. שלא יגזימו. בוא, זה גם ככה מושקף אליו באישי. בסדר?
כן.
רגע. לא הצלחתי להבין. עוד פעם. שכר בעל מניות, נשאלת השאלה, רואה חשבון ועורך דין רוני כהן שאל שאלה ואמר, האם בהשקפה הזאת, או יותר נכון בשיעור הרווחיות, אני יכול לבדוק, האם אפשר להפחית משם את הוצאות שכר שקיבל בעל המניות. הוצאות שכר. הרי בעל המניות עצמו, נגיד יש לי עכשיו חברה של עורכי דין, בסדר? אני מקבל ממנה משכורת, ובלי שום קשר, אני זכאי לרווחים שלה. האם בשיעור הרווחיות, אני צריך להתחשב במשכורת שקיבלתי, כלומר להקטין את שיעור הרווחיות? וכן, זה כן, זה הכנסה חייבת. אוקיי? הם גם רושמים את זה בהמשך הסעיף. מקווה שהעברתי. כן, כלומר הוצאה רגילה, אתה צודק ב-100%. טוב, אני מתקדם. מה יש לנו עוד פה? אוקיי, עכשיו בעצם מנגנון המיסוי ונוסחת היחוס. שימו לב. אוקיי? הכנסה חייבת. אוקיי? הכנסה חייבת מפעילות עתירת יגיעה אישית. הרי מה הם עושים? הרי יש פה מנגנון יחוס. הם אומרים מה שמעל ה-25% יושקף. הם לא משקיפים את כל ההכנסה. זאת אומרת, מי שחל עליו 62א(1), זה בעצם אומרים לו, אוקיי, נגיד אני רואה חשבון, ויש לי משרד רואה חשבון, והרווחתי באותה שנה, הכנסה שלי 100, היה לי הוצאות 10, הרווח שלי הוא 90. בסדר? בחברה. הרווח שלי הוא 90. האם, בגלל שאני עומד בהגדרות הסעיף של 62א(1), כל ה-90 יושקפו אליי? אז פה הסעיף אומר לא, לא כל הזה. 25% מה שעקפת ב-25% רבע, זה יושקף אליך. מה שאתה, עד ה-25% רווח, זה בעצם נשאר בחברה. ולכן נכנס פה נוסחת חישוב שצריך לחשב אותה לעניין ההשקפה הזאת. לעניין המשיכה של אותם כספים אליה. אז בוא נראה, הכנסה חייבת מפעילות עתירת יגיעה אישית. נכון? אז אמרנו במקרה שלי זה 90, מינוס 25% כפול ההכנסה מפעילות עתירת יגיעה אישית. אוקיי? בוא נוריד רגע בניכוי תשלומים לחברה קשורה. הכנסה מפעילות עתירה יגיעה אישית. אז בוא ניקח את הדוגמה שנתתי, שאותו רואה חשבון, ההכנסה שלו היא 100, וההכנסה החייבת שלו היא 90. אז אומרים לו, מה יושקף אליך? בוא ניקח 90, מינוס 100 הכנסה כפול 25%. יעני 25. זאת אומרת 90 מינוס 25, זה יושקף אליך. כמובן, אם אני בעל מניות יחיד, אז כל ההכנסות יושקפו אליי 100%. אם אני בעל מניות פעיל, שיעור החזקה של 30% לפחות, אוקיי? אז זאת אומרת, רק החלק שלי יושקף אליי. כלומר, כל בעל מניות בהתאם לחלקו. אנחנו אחרי זה נעבור על הדוגמה. עכשיו, תשלומים לחברה קשורה, למה הם מוסיפים פה בניכוי תשלומים? כלומר, הכנסה מפעילות עתירת יגיעה אישית בניכוי תשלומים לחברה קשורה. כפי שאדם פה אמר, לא זוכר מי זה היה, סלחו לי, אבל אחד המייצגים פה אמר, מה רגע, אז מה הבעיה? פתח לתכנון מס, נכון? אני יכול להעביר לחברה אחות, כספים, לחברה זאת, לחברת פלוני, לחברת אלמוני, לא משנה מה. אני יכול להעביר לכספים ובעצם להוריד את שיעור הרווחיות. אז קודם כל, אנחנו יודעים שהסעיף מתייחס לזה, אבל במקביל הוא גם אומר, רגע, אנחנו לא פריירים, רצו שהמסים לא פריירים. כשאני בא ועושה לך את ההכנסה המוגנת, אז ההכנסה מפעילות עתירת יגיעה אישית, נכון? כפול 25%, אותה 100 כפול 25%, בניכוי תשלומים לחברה קשורה. כאשר התשלומים האלה נחשבים כתשלומים שלא הצהרת עליהם, שהם למטרת התחמקות ממס. זאת אומרת שאם אני הייתי, סתם דוגמה, משלם 50 לחברה קשורה, כדי לרדת מהרווחיות, אז באים ואומרים לי, לא רק שאתה לא תרד מהרווחיות, אלא אתה תשלם מס, אלא גם בהגנה שלך, אתה בעצם תנקה מהגנת ה-50 האלה. ואז אתה מקבל פטיש 5 קילו, נרוש. ברור עד לפה?
כן.
יופי. יאללה, ממשיכים. אז בוא ניתן דוגמה. יש לנו נתונים כספיים של 2025, אז יש לנו רווחים נסברים לראשון הראשון 2025 של 10 מיליון שקלים, הדוח רווח והפסד של אותה שנה, הכנסות ממתן שירותים שהן הכנסות מיגיעה אישית 55 מיליון שקלים, עלות השירותים 40 מיליון שקלים, הכנסה חייבת 15 מיליון. מתוכם תשלומים לחברה קשורה 25 מיליון שקלים. שימו לב, זאת אומרת, שאנחנו באים ואומרים שבדוגמה הזאת אותם אנשים הצהירו שהם הקטינו את ההכנסה החייבת שלהם ב-25 מיליון שקלים סתם. אוקיי? אז כאשר אנחנו מחשבים את ההכנסה החייבת, או יותר נכון את שיעור הרווחיות, אנחנו צריכים לקחת את ה-15 ועוד 25, אוקיי? ולחלק אותם ב-55 מיליון שקלים, ולראות אם אנחנו עומדים בכלל הזה. כמובן שהעודפים הם מעל 750 אלף שקלים, אז יש לנו את הדבר הזה. וכאשר אנחנו מחשבים כמה כל בעל מניות יקבל פה, אוקיי? אז אנחנו צריכים לחשב בנוסחת החישוב גם את התשלומים לחברה קשורה. עכשיו שימו לב, מישהו יכול להגיד לי כמה מחזור הכנסות אני צריך כדי לצאת מהסעיף? זאת אומרת, 62 א' אומר מחזור הכנסות של 30 מיליון. יש לי פה 55. למה אני לא יוצא מזה?
לכל השותפות, ה-30 מיליון צריכים להיות מחושבים כל פרסונה, זה משנה כמה הוא מחזיק, או שצריך להתחשב באחוזים? בחישוב ה-30 מיליון...
לא, לכל שותף.
ה-60?
יש פה קרובים... למה 60 ולא 80? למה 60 ולא 90?
כן. א' וב' נחשבים אחד בגלל שהם קרובים.
יפה מאוד. זה עוד ניואנס. זאת אומרת, בגלל שא' וב' הם קרובים, אז הם נחשבים כבעל מניות אחד לעניין חישוב המחזור. אוקיי?
יופי. עכשיו, הצ'קליסט צריך להיות כזה מורכב שזה מאזן בפני עצמו. זה פשוט פסיכי.
כן, נו, מה נעשה? זה הרעיון. אז כן, אז כפי שראינו, חברת מעטים, נכון? יתרת עודפים מתחילת שנה מעל 750 אלף שקלים, הכנסה מפעילות אדירת יגיעה אישית קטנה מ-30 מיליון כפול מספר בעלי המניות, ראינו, ושיעור הרווחיות מעל 25 אחוז. כי להכנסה החייבת יש להוסיף תשלומים לחברה קשורה. אז הכנסה מפעילות אדירת יגיעה אישית, אנחנו אמרנו 55 מיליון שקלים, ניכוי תשלומים לחברה קשורה 25 מיליון, הכנסה מתואמת לחישוב 30 מיליון. הכנסה מוגנת 25%, 7.5. למה 7.5? כי אנחנו בעצם, מה עשינו? אנחנו בנוסחת החישוב רשמנו את ההכנסה מיגיעה אישית מתואמת לחישוב, מינוס 25% כפול 55 מינוס 25. נכון? אתם איתי עד לפה? שאתם מולבלים.
ניתן לו שיקופית לפני שתי שיקופיות, כן?
כן. אז 55 מינוס 25 זה 30. 30 כפול 25% זה ההגנה שאני מקבל. זה 7.5. בסדר? עכשיו לגבי השקפה לבעלי המניות, ייחוס הכנסה במס שולי בהתאם לחלקו של אותו בעל מניות. אז 7.5 למר א' כפול 60 למר א', 7.5 כפול 20 למר ב' וממשיכים קדימה. פה אני רוצה קצת להתעכב, זה עם שאלה לדיון. אני רוצה בעצם להתעכב על ההבדלים בין 62א' בנוסחו החדש לבין 62א' כרגע. אוקיי. אז יש לנו ב-62 א', זה חברת ארנק. חברת ארנק משקיפה באופן מלא את ההכנסה שקשורה לאותו סעיף לבעל השליטה בחברה. לעומתו, סעיף 62א(א)(1) קובע מנגנון ייחוס, כפי שאנחנו עשינו עכשיו, לרווחים העולים על 25%. ולכן יש פה הבדל. זאת אומרת, אם אני עונה בהגדרה של 62א, נגיד אני נושא משרה שמקבל משכורת, או סלש, יש לי רווחים מעל 70% מאותו מקור, וכן הלאה, אז כל ההכנסה של החברה מושקפת אליי. הרבה פעמים היה לנו בדיוני שומות, תראו, במקום להשקיף, ואז אני צריך לעשות בעצם הוצאה בחברה, ואז הכנסה ביחיד, ואת כל הדברים האלה. בואו תנו לי לחלק דיווידנד, תעזבו אותי בשקט. ולרוב זה היה מתקבל. לרוב זה היה מתקבל מניסיון אישי שלי.
בוא, היום הם כבר מאוד מאוד קשוחים, והם לא מקבלים את הפתרון
הזה. בדיוק. למה? כי הם חוקקו גם סעיף נוסף, שאומר אני רוצה הכנסה מאוד ספציפית שרק תתיוחס אליך, וכפי שאמר אלעד, גם הסעיף מתייחס לזה באופן ספציפי. הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. אז חברת המעטים, אוקיי? אז חברת המעטים שחלות עליהם, אין הוראות סעיף 62א' ואין הוראות 62א(א)(1) מהכנסה חייבת שמקורה בפעילות עתירת יגיעה אישית, תופחת ההכנסה החייבת שמיוחסת אליו מכוח סעיף קטן א'. מה זאת אומרת? אם אני במצב שגם אני עונה על הקריטריון של א' וגם עונה על קריטריון של א'1, אז כביכול אתה לא יכול לעשות אותי פעמיים על אותה הכנסה. אתה גם ככה משקיף לי את כל ההכנסה. אוקיי? אז זה מתחשב אחד בשני. הבנתם עד לפה?
אבל אם מייחסים את כל ההכנסה לפי א',
נכון.
אז לא אמורה להישאר הכנסה לפי א' אחד.
זה בדיוק העניין. הרי מה משקיפים שם? מייחסים את כל ההכנסה ב-62א', כנראה את ההכנסה החייבת לצורך העניין. ואז אתה בא ואתה אומר, לא תישאר הכנסה אחרת. אבל באים ואומרים, נגיד ויש לי כמה פעילויות. בסדר? נגיד ויש לי כמה פעילויות. יש לי פעילות ייעוץ, בסדר? שאני נותן ללקוח יחיד. ונגיד ויש לי... מה?
כן, כן.
נגיד ויש לי פעילות ייעוץ שאני נותן ללקוח יחיד, והוא מעל 70% מהכנסות שלי, ויש לי פעילות נדל"ן. בסדר? צורך העניין. באותה חברה.
כן.
אז כביכול חל עליי שתי סעיפים. 62א(א) ו-62א(א)(1), נכון?
ב-62א אנחנו מייחסים את כל, לא מייחסים את הכנסות נדלן לאותו אחד.
זהו, זה בדיוק העניין. לא, אבל חל עליי על ההכנסה שנובעת מאותו לקוח יחיד, מאותו מתן שירותים, חל עליי שני סעיפים.
בעצם יש לחברה שני מגזרים. אחד ארנק, אחד רגיל.
יפה, אבל ברגע אתה מחלק את סעיף 62א, חברת ארנק, לא נשאר לך לאלף אחד.
למה? אולי יש לו עבודה 70
אחוז במקום אחד. רגע, בוא נשאל שאלה אחרת. עניין סעיף א1, אמרנו שתוסיף גם הוצאות שהוצאת לחברה קשורה, נכון?
כן.
האם זה חל גם באלף רגיל?
לא.
יכול להיות שפה יש תרגיל, נכון? הרי אתה אומר כל ההכנסה מיוחסת לאותו בעל מניות. ההכנסה החייבת מיוחסת לאותו בעל מניות. אם ההכנסה החייבת קטנה יותר בגלל שאתה נתת לחברה קשורה את רוב הרווחים שלך, אז כביכול שיעור מס שלך הוא מאוד קטן פה, כלומר ההשקפה שלך היא מאוד קטנה.
ומהיום לא יבחנו את זה בנושא של חברת ארנק? כשהם הדיון על חברת ארנק, הם לא יבחנו אם יש איזה שהם הוצאות לחברה קשורה?
בוא נגיד שהדגש הגדול ביותר זה יהיה על החברת חברת עתירת יגיעה אישית, בסדר? חברת עתירת יגיעה אישית, ופחות על החברות ארנק, לא אומר שזה ירד לגמרי מסדר היום, זה לא ירד מסדר היום, אבל אם אתם שואלים אותי, ההערה הזאת קצת, סלחו לי על המילים, נכון שזה הערה שלי, אבל זה הערה קצת מטומטמת, למה? כי בכל מקרה ב-62א' היו בודקים אם היית עושה שם תרגילים וקומבינות.
בדיוק.
היו בודקים את זה. אבל פה בגלל שזה מופיע בחוק, אז הם בודקים את זה כאילו זה, אז מאדרין, בסדר, אין בעיה. אבל אנחנו מבינים את זה גם ככה, אם הם היו רואים אותך מנפנף הכנסות, הם היו מתקלים את זה. עכשיו שאלה לדיון, מה אתם חושבים קורה עם ההפסדים הצבורים? הרי רוני פה אמר לנו שההכנסה חייבת תושקף לבעל המניות. נכון, אמרת בעבר. אז זו מה אלעד תיקן וכן הלאה. ההכנסה תושקף לבעל המניות. אבל אם יש לי הפסדים צבורים בחברה, אמנם יש לי עודפים של 2 מיליון שקלים, עודפים חשבונאים, אבל אם יש לי הפסדים לצורכי מה של 2 מיליון שקלים, האם אני יכול לקזז אותם לפני שאני מעביר לבעל המניות?
כנראה שהם איתנו שלא, שזה לא
התשובה
של החברה, שתקזז את זה מפעילות אחרת.
אם תהיה פעילות של החברה, אפשר יהיה לקזז.
התשובה היא חד משמעית לא. חד משמעית. למה? כי הם לא רואים את זה כהכנסת החברה מלכתחילה. הם מבחינתם בראש שלהם, זה היה מלאכותי בכלל שאתה לקחת בחברה, זה היה מבחינתם מלאכותי, זה שייך לבעל המניות, זה הגיע שלו. אני לא מסכים עם ההשקפה הזאת, אבל זה הרעיון שלהם. צריך לבדוק האם ניתן באמת, מה שנקרא, לבדוק פה איזשהו פרצה או אחיזה לשונית ללמה כן ניתן לעשות את זה. למה כן ניתן לקזז הפסדים? כי זה יכול להיות משמעותי בחלק מהמקרים, נכון? מסכימים איתי.
אולי, בגלל שזה אותו עסק, למרות שזה בתיקים נפרדים, אני לא זוכר את השם של פסק הדין, שנתן אפשרות לקזז באשכול של חברות, להתחשב בהפסדים של חברות אחרות באותו אשכול, כי הוא התייחס לעסק, הפסד מעסק.
לא, באותו אשכול לא נכון, סליחה שאני אומר לא נכון, אבל זה לא...
לא, יכול להיות שאני לא צודק, אני לא זוכר את הפרטים, אבל...
יש את פסק דין בן ארי, שבא ואמר שאותו בעל מניות שהחזיק 50% בחברה מסוימת והפסיד בה, אחרי זה הוא שינה את השם שלה, את הפעילות, יצק פעילות חדשה, אומרים לו בוא נע, אתה היית זכאי ל-50%, אתה מימנת את ה-50% של ההפסדים הראשונים, מגיע לך גם, כלומר, לקזז אותם גם אם זה פעילות אחרת, זה בסדר. יש משהו אחר לגבי הפסדים, מה עוד רציתי לומר? אתה אמרת באשכול חברות, אולי פסק דין ספידילינג אתה מדבר, שספידילינג דיבר על זה שעסקת אקראי שהפסידה, אתה יכול לקזז ממנה גם, כאילו, אתה יכול לקזז רווחים מעסקת אקראי מהפסדי עסק אחרים שהיו לך. אבל זה הכל היה מושקף לאותו יחיד, זאת אומרת תמיד ההפסדים הם ברמת אותו אדם, אדם זה כאילו החברה עצמה, אותו בן אדם שהפסיד, אם זה האישות שהפסידה, אם זה החברה, אז זה החברה, זה הפסדים שלה, לא שלי, ואם זה היחיד, אז זה יחיד.
יש מקום פה לטעון שזה אותו עסק, שזה הפסד של עסק?
יכול להיות פשוט... אם אני מימנתי את אותה הכנסה, אבל זה גם יהיה קשה, כי כביכול, הבעלות המשפטית של אותם הפסדים, היא בשם החברה, לא בשמך. גם אם אתה מימנת.
ברור, אני מבין, אבל...
חברים יקרים, אני מצטער על זה שלא הספקנו, יש פה עוד כמה דברים, יש פה 62א2 ו-א3, אבל הזמן שלנו הסתיים, ואני צריך להמשיך בעיסוקיי. שמחתי מאוד להרצות לכם, אני מקווה שהבנתם.
תודה רבה.
אני אשמח לענות על עוד כמה שאלות.
יש לך באתר הרשמה לניוזלטר?
מה?
באתר שלך יש הרשמה לניוזלטרים שלך?
עדיין לא. עדיין לא, אני עוד לא שמה, בעזרת השם זה נהיה בקרוב.
בהצלחה.
אפשר רגע לחזור על הנושא האחרון שדובר, אם יש לך, אם חברה נמצאת גם ב-62א וגם ב-א1, והשקיפו אליה את כל הרווחים מ-א, אז מה נשאר ל-א1? אני לא הבנתי מה נשאר.
אז יפה, מה אמרתי?
איזה מקרה יכול להישאר דבר כזה?
אז אני אגיד לך, במתווה שבמצב, אמרתי, זה הערה מטומטמת, למה? כי יש לך את החוק ויש לך את הפרקטיקה. בוא נגיד לגבי החוק. לגבי החוק, ב-62א רגיל, חברת ארנק, אם היית מאפס רווחים על ידי נתינת הוצאות או לקיחת הוצאות מחברה קשורה, בסדר? נגיד ויש לך חברה שיש לה עסק לדוגמה וחברה אחרת שהיא מחזיקה בנדלן. ואתה בסוף השנה יודע שהחברה שיש לה עסק היא חברת ארנק. אז יכולת לעשות חשבונית בין שני החברות ולהעביר כסף. מסכים איתי? כביכול, המס להשקפה שלך פה היה קטן יותר. עכשיו, עזוב שבפרקטיקה...
ההכנסה.
בפרקטיקה, ברשות המיסים, ישר היו עולים על זה ואומרים לך, אתה חי בסרט. בסדר? אבל בתיאוריה, זה קיים. וב-62א(א)(1) מתייחסים לזה באופן ספציפי. אומרים לך, הכנסות, או נכון, הוצאות, או תשלומים לחברה קשורה, שלא הצערת, אתה הצערת, אתה באופן אישי, האחריות היא עליך, הצערת, שהם לא למטרה של הימנעות ממס, אז אתה מוסיף אותם להכנסות. אז אתה חייב להתייחס אליהם, אתה חייב לכלול אותם, תעשה מה שאתה רוצה בדוח שלך. אבל לצורכי מס, לצורכי ההשקפה הזאת, אתה חייב לרשום אותם. ולכן יכול להיות מצב שאם אתה עונה בשתי הקריטריונים האלה, היה יוצא לך פער בין זה לזה.
נראה לי מקרי אחיד, ולא נראה לי שיש עוד אופציה כזאת, שמי שהיה באלף יעבור לאלף אחד, הוא כבר לא מגיע לשם.
אז אמרתי, בפרקטיקה פחות רלוונטי. למה?
אגב, יש דוגמה. יש לי לקוח מנכ״ל בחברה ציבורית, ויש לו עוד, הוא מייעץ לארבע, חמישה לקוחות קטנים. אז הפעילות של הייעוץ ללקוחות הקטנים צריכה להיות ממוסה כחברה רגילה. במצב הקודם, היה כל ההכנסה כשכיר הלכה לארנק ליחיד, וכל הפעילות האחרת היא פעילות של החברה. עכשיו צריך לראות איך זה משתלב עם החישוב החדש של ה-25%,
נכון.
על החלק שנותר בחברה.
דוגמה
זה,
מעולה.
זה רציתי לך.
פה במקרה הזה, ב-62א(א)(1) שהוא יעמוד בקריטריון של גם של זה, הם יורידו לו את מה שהוא השקיף ב-62א.
עושים את החישוב על ה-100% ואחרי זה מורידים, או שמחשבים רק על הפלח הזה?
לא, אתה מחשב על כל הכנסות מהגיעה אישית, נכון?
אבל אמרו פה שזה יוצא מהחברה.
מה הכנסות מהגיעה אישית? הכל הכנסות שלושה מהגיעה.
לצורך העניין הוא הרוויח כמנכ״ל ציבורית נניח 700,000,
ויש לו 700,000 מיחידים. לא משנה, עזוב את הדוגמה הספציפית. עזוב את הדוגמה הספציפית, זה לא משנה. כל ההכנסות שלו בחברה, לפי מה שאתה תיארת, הן הכנסות מהגיעה אישית. כל הכנסות, אם זה
ביום. אבל מגיע לו על החלק של לקוחות קטנים, הגנה של 25% המון.
לא, זה שמגיע לו הגנה של 25% על
כל... איך עושים את החישוב? איך עושים את החישוב? האם על 100% הם מורידים?
נכון.
רק על הפלח שמותר, יכול להיות שזו אותה תוצאה, אני עוד לא... זה חדש.
כן, זה גם שאלה. בוא, זה גם שאלה. אני הייתי אומר שמגיע לו הגנה על הכל, כי בפול של חישוב הכנסה מגיעה אישית, או חברה שעתירה תגיע אישית, בפול עצמו הייתי מכניס את כל ההכנסות.
יכול להיות מצבו יותר טוב מקודם.
הלוואי. טוב חברים, תודה רבה.
טוב.
נצל שאני לא יכול לענות עוד ולהמשיך, אני צריך
תודה, להשיך. תודה.
תודה.
קשה, מקווה שנהניתם.
תודה. נהננו.
תודה רבה.